אז הוא אומר, הנפש החיים. הוא אומר, מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו? מה זה שהוא ברא את האדם בצלם אלוקים? זאת אומרת, ברור שהכוונה לא כפשוטו, אלא דמיון פנימי, מהותי. הוא אומר, כן בדמיון זה, כי בכל ברא הוא התברך את האדם, והשליטו על ריבי רבבות, כוחות ועולמות אין מספר. הוא אומר, מה זה בצלם אלוקים עשה את האדם, במה האדם דומה לאלוקים? אז עכשיו אמרו בבחירה, אמרו בשכל. הנפש החיים אומר, יש מדגיש את הבצלם אלוקים, שאלוקים זה מלשון שופט, מנהיג, הקדוש ברוך הוא מושל בכל העולמות. וזה האדם דומה לאלוקים, שכמו שקדוש ברוך הוא מושל בכל העולמות, איך האדם נועד למשול בכל העולמות. ושליטו על ריבי רבבות, כוחות ועולמות הם מספר, הוא מסרם בידו, שיהיה הוא, האדם, המדבר ומנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, לכל סדרי הנהגותיו, הן לטוב או להפך חס וחלילה. כי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות בעולמות העליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור. כמו שכתוב, עשין דברי בפיך, תורה שמיים ויסוד הארץ. אמר רם ז"ל, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי הם המסדרים עולמות העליונים, כי בונה המסדר בניינו, ונותנים בהם כוח רב, רב כוח, ובהיפוך חס ושלום ידי מעשיו ודיבורו ומחשבותיו השלא טובים, ומארס רחמנא ליצלן כמה כוחות בעולמות העליונים הקדושים לעין ערך ושיעור. כמו שכתוב, מהרסייך ומחריבייך, ומחשיך ומקטין, אורם וקדושתם חס ושלום, ומוסיף כוח לעומת זה במדורות הטומאה רחמנא ליצלן. אז האדם יש לו יכולת וכוח לפעול, לבנות עולמות, לסדר אותם. תכף נאמר על זה עוד משהו, איך זה אולי יתגלגל במשך הדורות. וזהו, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. הנה פה זה הסברת הפסוק, בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה. שכמו שהוא התברך שמו, הוא האלוקים, הוא בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם, הוא מסדרה ומנהיגם כל רגע ברצונו, כן השליט רצונו, התברך את האדם, שיהיה הוא הפותח והסוגר, של כמה אלפי ריבועות וכוחות ועולמות, על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו, בכל ענייניו, ובכל עת ורגע המס, כפי שחושו העליון של מעשיו ודיבורו ומחשבותיו, כאילו גם כן הבעל כוח שלהם כביכול. אמרו ז"ל בחרבתי, באמת, רבי עקיבא בשם, אומר בזמן שישראל, איך אנחנו רואים? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, כדעת אמרת באלוקים נעשה חי. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, כביכול מתישים כוח גדול של מעלה, נכתיב צור על הדרכת תשי. ובכמה מקומות בזוהר הקדוש, נחובי ברנש, עבדין פגימו לאלה וכן להפך, זהו שכתוב, תנו עוז לאלוקים. מה שאנחנו קוראים כל יום בסוקד הזמרה, בהודו להשם קירו בשמו, תנו עוז לאלוקים. כי אנחנו נותנים עוז, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, מפרנסים את כל העולמות ועושים שבהם מתגלה אורו של הקדוש ברוך הוא. זה כביכול תנו עוז לאלוקים. כביכול אנחנו נותנים לה לא עוז, נותנים למעלה עוז. בזוהר יש פרשת בו, והיה יום ויבוא לכתב על השם, כתבה נקיימה עלינו נובדין די ישראל, על השם ודאי קיימין. דאק עד ישראל עבדין עובדין דלא כשרן, כביכול מתישין חלק דקות שבריחו. וכד עבדין עובדין דקשרן, יאבין תוקפה בחילה לקות שבריחו. בין הפמליה של מעלה מתחזקת ממעשה ישראל. ועל דאק תיב, נו עוד לאלוקים במה? לעובדין דקשרן. וכן אמר לאלוקים, וכן באלוקים נעשה חי, שפרוש בעל הכוחות כולם. ומזה הוא אומר, וזאת תורת האדם, כל איש ישראל, על לומר בליבו חס ושלום, כי מה אני ומה כוחי לפעול מעשה השפלים, שום עניין בעולם. אמנם יבין וידע ויקבע מחשבות ליבו שכל פרטי מעשה ודיבורה ומחשבותה וכולת ורגע לא יתביד הוא חס ושלום ומה רבו מעשה ומה גדלו ורמו שכל אחד עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגובים מרומים בעולמות וצחצחות תאורות העליונים ובאמת כי האיש החכם ויבין את זאת לאמיתו ליבו יחיל בקרבו וכיל הוא רעדה בסומו ליבו על מעשה ושלא טובים חס ושלום עד אחד הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחץ קל חס ושלום הרבה יותר ממה שהחריב נבוכן נצר וטיטוס. אז יש משפט שהוא בעצם מקורו בנפש החיים שמאוד נמצא בעולם הישיבות להגיד על איתאיות ובשרבה עליהם נמצא שבעצם מה שמחזיק את העולם זה הלימוד תורה וכל רגע העולם קיים כי יש מישהו שלומד תורה באיזשהו מקום ואם חס וחלילה יהיה מצב שאף אחד לא לומד תורה העולם יחזור לתוהו ובוהו שמספרים אולי איזה מעשה שפעם בערב פסח או בפורים או בכמה סיפורים כאלה שהיה איזה מישהו שלמד בישיבה כשכולם היו עסוקים בהתכוננות ליום כיפור או זה ניגש אליו הרב או המשגיח אמר לו כל העולם עכשיו עומד עליך אני צריך להגיד שגם המשפט הזה הוא לימוד תורה כן? כל העולם עומד עליך כי עכשיו אין אף אחד אחר שלומד אני חושב שלכם אבולוגין היה מסורת נכון שעושים משמרות עושים משמר כל לילה, לא רק ביום חמישי בלילה הם לומדים ברצף קודם, ופונוביץ אולי יש כזה דבר שיש תמיד מישהו שלומד באמת אמרו שכל עוד שהגלות ממשיכה והיהודים מפוזרים בכל העולם אז יש אפשר להגיד שבאמת בכל רגע יש מישהו שיושב לומד תורה כשפה ישנים אז באמריקה לומדים וכן הלאה מאוד נכון בהנחה ש הלילה שלהם זה פעם אחת שדיווחו מהחדשות מאמריקה שהתחילה מלחמת המפרץ הראשונה אז דיווחו שהנשיא הלך לישון והוא יקום בשבע הלך לישון בשתיים עשרה ויקום בשבע כאילו זה היה מין שינה דיפלומטית שהוא בא להגיד אני לא בלחץ מהמלחמה כל התקשורת אמרה שהוא הלך לישון כן אז הוא עכשיו הם דיווחו את זה בשבע שמונה בבוקר אצלנו, שזה עכשיו 12, והוא יקום בצהריים, הכוונה ב... יקום בבוקר, סליחה, בצהריים שלנו. מגיני? שפה שבע בבוקר אצלם 12 בלילה? סליחה. יכול להיות? מהפוך. אז... נכון, ניו יורק זה... חובה שבע שעות כן זה הגיוני פה שבע בבוקר אז אצלם יהיה עוד שבע שעות שבע בבוקר זה בחוף המזרחי חוף המערבי עוד איזה שש שעות כן אז זה בסדר אז פה שעושים כשהם ישנים פה עושים סדר בוקר כשהם רחוקים יותר ישנים אז הם פה עושים סדר אחרי צהריים צריך להשקיע בסדר אחרי צהריים טוב, וכבר אלה עוזרים לנו שם בבוקר אז מסודר אבל מה יהיה חס וחלילה או לא, נראה בימינו כל היהודים מעלו מארצות הברית לארץ אז חוץ מזה שנצטרך להתעסק עם כל הקבוצות שיש שם שזו סוגיה נוספת אבל מה נעשה שלא יפה תלמד תורה באמריקה אז תוכלו לעשות פה משמר זה כבר עכשיו יש אבל עכשיו אז זה אמירה גם של אחריות ממש כמו כאילו מחזיקים את ה... כמו חיילים שצבא אומר אני לא יכול להגיד טוב הצבא הולך לנוח הולך לחופשה אין חופשה כל השנה יש כמה עמדות כמה זה שצריך להחזיק אותם נכון ש... בזמן של שלווה, אז לפעמים ככה קצת מרשים, נקטין את הסדק, וזה, כן. אבל לא, לא, לא מבטלים לגמרי, בוודאי בזמן שיותר חירום, אז זה צבא עובד כל הזמן, סביב השעון. 24/7. אז כאילו העמדה פה זה גם קצת כמו של איזה חיילים עם אחריות, שכל רגע העולם תלוי בנו, כל רגע העולם עומד אלינו, ואי אפשר להפקיר את העמדה לאף רגע. אבל לא דבר יש בזה, שזה משהו מתבטא במיוחד בישיבה כמו חברון, שקומתו של האדם נזקפת. יש פה אמירה שהאדם הוא לא רק זה ייצור קטן שצריך אולי לדאוג שהוא חס וחלילה לא ילך לגיהנום ושיזכה לחיי, שיהיה לו איזה משהו עם החיי נצח, אלא לא, מפחידים בידו כל שטן תחת רגליו, אבל לא רק את המציאות הגשמית כמו הפשט, אלא גם את כל העולמות מוכנים, הכל מופקד בידו. ומה זה אדם? במקום להיות איזה שפל רוח, שפל אנשים, יותר במדרגה של תולעת, הוא נהיה מלך, שר, קציל, לא יודע. זה עמדה. עמדה של... ושמעתי אירוס יפה, שיכול להיות שיהיו הרבה דורות שהעיקר החינוך היה להגיד לאדם כמה שהוא קטן, כמה שהוא עושה עם עצמו עניין, כמה שהוא זה, כמה שיש בחינה כזאת בעמידה מול הקדוש ברוך הוא, לא התבטא. אפילו המלך צריך לזכור שם כל הכוח שיש לו, בעיקר המלך צריך לזכור שיש מעליו. אבל זה דבר מאוד אמינתי בחינוך, בספרי המוסר, וזה שאדם יזכור את שפלותו. הוא יונש החיים פתאום אומר משהו אחר. אדם יחשוב כמה שהוא גדול, כמה שהוא משפיע, כמה כוח יש. זה אחר. כאילו, כמו שהעמדה הקודמת, אז יש לה ערך מאוד עצום של הנבואה, אבל היא מצרנית למשהו שהוא עצבות, מסכנות, חוסר אמונה בכוח. אז גם פה זה אולי מצרני לגאווה, אבל זה גם יכול ללכת למקום של העמדה הזאת. היא עלולה להגיע למקום של גאווה, אבל היא יכולה להיות במקום של מלכות, של הכרה, של ביטחון, של הכרה בכוח, של מלא גם מוכנות להשתמש בו, לעבוד. זה כאילו מה שתומש של חברון. זה גם היה אחד מגדולי המוסר. סלובודקה. אז חינכו על גדלות האדם. אני לא כמובן, קראתי הרבה, אבל אני חושב שמי סמכו גם על הדברים שכתובים פה, אני אשלחה. האדם הוא מלך, האדם הוא... הוא צריך להתלבש יפה, הוא צריך להיות מעודר, מישהו מכובד. אני מכיר קצת, יש דווקא עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, אז אני קצת פחות מבקר בגלל השמירה. הוא נעש לא רחוק כמו הבית שלנו, בית מדרש וחניכי הישיבות, חניכי הישיבת. אז יש משהו, קוראים לזה חשיבת, כן? יש משהו, לא חשבתי שהחסידים הם הולכים לטיש, הם רואים את האדמור איך שהוא עושה טיש ומנהל את הסעודה שבת במלכות גדולה. אבל יש צעד, אז בטיש כל חסיד הוא כאילו מין רק איזה אחד מהאוהדים ביציע, בפרנצ'ס, כן, אחד מהמשתתפים. אבל אחר כך בבית שלו, וזו פעם רגעתי, זה נורא חזק שביקרתי, אפילו ראיתי, נכנסתי לאיזה בית שלי, חסיד. אז בבית שלו בקטן הוא המלך, כן. הוא יושב בזה, והוא שם יש את הכלי כסף ואת הפשר. זה כאילו איזה... זה נותן איזה משקל, איזה ערך לשבת, לכל התפקיד של מה שהאיש מביא לבית. אז לצורה בסגנון אחר, אפילו ליותר מובהק, שאני טעים, יש איזה... שזה חשיב את כסף. אז שוב, אנחנו... בחינוך שלנו יש איזה צד יותר, דווקא... אחד אחד, ארץ ישראל, ממלכתיות, תקיפות קומה וזה, אבל שיש דווקא בהתנהגות, חייש לנו יותר כאלה, מי אני, מה חיי, ו... קוראים לו מישהו הרב, כשהוא עולה לתורה אז הוא מתנצל, ושם פחות מהרב הגוין בכלל מה אתה מדבר. הרב דודי דודקוביץ סיפר, הוא גם אמר את זה בהקשר של היחסים בין הציבורים, אבל זה מאוד מאפיין. שהיה פעם באיזה חופה שהוא אומר, כן, לא צריך לדבר בשבח עצמי, אבל בתור כבוד הציבור שאני בא עם, אני אומר, אני מעניק כשרויות ברמה גבוהה לכמה מקומות ושיעורים ובקי בתחומים וזה, וואו בחופה, והזמינו לברך. אז הוא היה אחד מהמברכים. הוא אומר, אז כל מי שעלה לברך, הוא אומר, זה אברכים צעירים ממנו בכמה שנים, לא יודעים, אני חושב שהרבה דברים שהוא ודאי בקיא בהם, לא יודעים מנה ושמונה. הרב הגוין, הרב הגוין, הרב הגוין. הגיע הוא, יעמוד הרב. וגם זה היה כאן. אז זה אולי, יש לדון, זה חולשה או חוזקה שלנו. ואי גם וגם. קצת כזה מתנהגים בשפלות. במרכז היה מאוד, במרכז... נדרו בזה מאוד, הייתי אומר, בשפלות. גם בבגדים וגם בתיארים.
זה לא בסדר.
אולי קצת מתקנים את זה. מה?
זה לא בסדר שקרון הכל עבור
יצרם. ומדלזל, אתה לא מסדר. כן. כן, אני דווקא עוד התאפס, כאילו, אומר, זה שזה הרבה פעמים נושק באיזשהו משחק מאוד מאוד מורכב עם הכבוד, כן. העוצמה של זה, זה הכי הרבה לי, זה הסביר למה הוא הולך עם איזה שהוא הולך עם ה... גם עם ה... לא רק עם החליפה, עם שבתות, עם, סליחה, עם ה... עם הכובע. אני עצמי אולי שנה וחצי הולך בשבתות עם חליפה, אחרי חתונה אחת שלנו, של הבת הזאת. עניתי כבר חליפה, אמרתי, טוב. לא צריך להיות שונה בכל האחרים בישיבה, אז אני גם... זה שבתות ושמחות. אבל הוא עולה גם עם הכובע. אז אמר, שזה מאוד מאפיין, בא מישהו מהציבור שלנו, בא מישהו מהציבור החרדי, ספרדי, ליטאי, אחד מהם, עכשיו הוא לבוש, ושלנו בא... חולצה לבנה זה כבר אפילו מעבר, לפעמים זה אפילו לא חולצה לבנה, כן? אז רוצים שמישהו יגיד דבר תורה, אז ברור, פונים אליו. רוצים מישהו שיפסוק הלכה, שואלים אותו. רוצים שמישהו יעלה לתורה, בקיצור. הוא אומר, כאילו, הבגדים הם דרך להביע מה... אתה לא מתלבש, כאילו, אתה... מתרגל בשפה שלי, אתה כאילו מדבר בשפה שהדור לא מבין. או לא מדבר בשפה שהדור מבין. אז אי אפשר לזלזל בזה שהבגדים, במציאות הם... בסופו של דבר גורם לאנשים להתייחס ברצינות למי שהם מייצגים. וכשזה... כשזה כאן הרב אסרמן, שהוא בישיבה שלנו, אז הוא הלך לפני שנים לקיבוץ. אני לא זוכר. עם הרב ישראל אורי רברום, שחזר את הסיפור, אמר לו שלא ילך עם סנדלים. עכשיו, אם דווקא בקיבוצים, אז זה מורכב, כי הם דווקא כן אהבו את זה שהרב בא... כן, זה כן, כאחד מן... כאחד האדם. אבל כאילו היה שם איזה סייג, לא חליפה מדיבר, אבל אני חושב, אבל... לפחות שילך עם נעליים. זה היה... כאילו תכבד את התפקיד. אני אומר, הרב דודקביץ' העיר את זה גם בהקשר של ה... יחס בין הציבורים. אבל באמת גם קשור לכל ציבור, איך הוא מתייחס לה, זה אולי קצת שלקחת על עצמנו. כמה אתה מחשיב את התארים, כמה אתה מחשיב את הבגדים, אתה לא רוצה לעשות מזה עניין. מצד שני, אז אתה בא לציבור שהוא לא מכיר. אז באמת לא... אלא אם כן יש להם חוש מאוד פנימי, אז קולטים שיש פה איזה איש מעלה וזה... מתפעלים מזה, אבל... אבל אם לא... אז... אז אני אומר, משהו מה... אני לא יודע להגיד בדיוק, הרי יש גם בישיבות הליטאיות כמה... אבל משהו מהמקום הזה, המעודר והמכובד, זה בא, נתחיל מפה, מנף שחיים. שאדם הוא מלך. יש באדם שתי בחינות, מצד אחד הוא, מה אנוש כי תזכרנו? מצד שני, הוא... צלם אלוקים עשה את האדם, הוא... תמליכהו. רותו בדגת הים, ממש כאילו... ואוף השמיים. ופה זה לא רק אוף השמיים, אלא זה גם כל אוף שפורח על זה, נשרף, שהרב אומר של המלאכים. כאילו, מושל במלאכים. אז זה, כל זה גם קשור לדברי הרמב״ם. שאדם לא יחשוב שהוא רק איזה בורג בתוך מערכת, רק איזה משהו קטן, אפילו מתוך אמונה. לא, יש לך תפקיד, יש לך אחריות. אתה מלך. אז אתה שואל, מה עושים עם האברך? לא יודע. אתה, אני מודה, זה לא רק שאני, אין לי חוץ מהערה מוסרית, זה לא, זה זר לי, כאילו, אתה יודע, אני אומר. כי גם אנחנו צריכים, אני חושב שמשתפקיד רשמי, באמת, אני הרבה יותר מבין את זה מפעם, שהוא צריך להיות גם. מהודר בנבושו. אבל אז מצד אחד את זה, אני כן, רואה את הרווחים שיש ב... אדם הולך ככה, אתה הולך ברחוב, יש צד שהוא מסתכל על עצמו אחרת, הוא לא יעשה דברים שאנשים, כן, הוא מייצג משהו, נערים עליו גבה, כן, הוא לא אומר שאין תקלות. צד שני, כשהוא יפשל, אז הוא מייצג את כל הקבוצה. מצד שני, הוא גם פחות, פחות יפשל. שומר עליו קצת. אנחנו רציתי להגיד משהו בקשר ל... יש שם... שכחתי, כל אברך באמת הוא... מה כבר זה... טוב, נחזור לדברי הרמב״ם. הווי הלשון. הפסקה האחרונה בעמוד. הווי הלשון נמצא לחכמים ואומרם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים הרי הוא מת. הוא מכוון למה שזכרנו. ונשרבה איתו בבני אדם. ויחשבו מקצת מעשי האדם הבכירים שמוכח עליהם, כגון הזיווג לפנונית. או יד זה הממון בידו. אפשר היה להגיד יראת, חוץ מיראת שמיים, שזה מצטמצם למעשים שהם נטו תורה ומצוות. כנסת, בית מדרש. זה תלוי בך. כל השאר מהשמיים. למשל, נישואין. הרב אומר, אנשים חושבים נישואין זה מהשמיים. עכשיו, פה לא מזכיר את זה, ואני קצת חיפשתי, אם הוא מפרש את זה באיזשהו מקום, תהי לעסוק בזה השבוע. מראה מפורסמת. שכתוב 40 יום, קודם יצירת הוולד. בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. כתוב שם גם בית פלוני לפלוני. או שדה פלוני. שדה פלונית לפלוני. שכאילו נגזר. אני חושב שזה הוא מתכוון. מזה הטעות. כי אנשים ראו את המאמר הזה. שזה מהשמיים. ויחשבו מקצת מעשי אדם הבכירים שמוכח עליהם, כגון הזיווג לפלונית, או היות זה המון בידו, וזה אינו אמת. כי זאת האישה אם הייתה לקיחתה בכתובה וקידושים ומותרים נסעה לפריאת רביעה, הרי זו מצווה. והשם לא יגזור בעשיית המצווה. אם נוסע בפגם, הרי עברה, והשם לא יגזור בעבירה. נכון, דיברנו על זה, אולי גם קצת תזכירו לי ש... הטעות של האנשים, נכון, הם מבינים, האם לקחת אישה מותרת או אישה אסורה, בסדר, זה יראת שמיים. אבל בתוך הנשים המותרות יש מבחר. אז בבחירה של מי מהם זה שייך לבחירה או לשמיים? כמו שדיברנו על זה קצת, שאינו שם למטה לפני... לאחרונה או עוד אחד לפני, פעמיים. נכון שיש את הסברה הזאת של כמה תלוי בך. כמה מה תלוי בך. שהרבה מושפע מהרבה גורמים. כמה אתה באמת זה. אפשר גם להבין את הגמרה הזאת כפשוטה כמעט. באמת כתוב שם בגמרה, יש בגמרה שואלת, כשאתה זיווגם כתירת ים סוף, תראית את זיווג ראשון, זיווג שני. זיווג ראשון בידי שמיים, זיווג שני, כפי מעשיו. עכשיו, מה יגיד הרמב״ם? מסתבר ש... נכון? יכול להיות שיגיד שאם זה לא... אולי זה לא כזה משנה, כן? לא יודע מה יגיד הרמב״ם. אבל נגיד, במידה וזה משנה, כלומר, נגיד שגם בתוך היתר, אז לקחת מישהו שהיא... שהקשר יהיה טוב, ולא יהיה חיכוך. זה גם יראת שמיים, כן? לקחת מישהי שהמטרות המשותפות יהיו מטרות טובות של תורה, של יראת שמיים, של תיקון עם ישראל וארץ ישראל והעולם, זה גם יראת שמיים. זה מנה גם הבחירה של איפה לגור למשל. אז מסתבר שהרב מנסחון שאותו יגיד, גם בתוך היתר, לעשות אותו יותר טוב, יותר שלם, יותר נכון. זה גם יראת שמיים. אז אם אין לזה גם חלק מהבחירה. ובעצם מה שאומר, חוץ מיראת שמיים, אצלו החוץ מ... זה כמעט הכל. כל מעשי האדם הבחירים זה היראת שמיים. אין דבר שלא יראת שמיים. מה שלא בידי זה דברים שהם מוכרחים. אבל כל מה ש... כאילו, אל תגיד שתשמע, נלך, מה שיבוא, זה הקדוש ברוך הוא. מה שהרמב״ם לא יסכים עם זה. נכון, אז דיברנו על זה קצת, כמה טוב שאדם, נכון, ישליך. נגיד, הכל תלוי בו, אומר, לא צריך לדאוג, לא צריך לזה. אוקיי, עשיתי מה שאני יכול, אחרי שעשיתי לפחות תלתות, נכון? אמרתם פה ככה כמה זוויות, איך לנסח את זה. אבל באמת מעניין איך הרמב"ם מפרנס את המאמר הזה. אז אני כאילו מציע לו פשט, כן, יודעים, זה הפשט של הרמב"ם ככה, אבל ויש אותו בספרים, שיש מי שאומר שזיווג ראשון וזיווג שני, באמת הפשט זה נשמע פשוטו, זיווג ראשון וזיווג שני זה חתונה שנייה כאילו, או אלמנות או זה, זיווג ראשון כאילו זה באמת מין משהו ש... והם באמת מזדמנים, כאילו הקדוש ברוך הוא גם אחראי לזמן אותם, כאילו אתה עושה באמת השתדלות, זה רק לעלות על הרכבת, אבל עיקר הרכבת לא אתה מסיע. זה יכול מאוד להדגיש את כל הגורמים הנוספים שהקדוש ברוך הוא באמת מנהל כדי שאדם יגיע לבת זוגו. אני חושב שכבר שיתפתי אתכם שהיה לי פשט מה זה זיווג ראשון מהשמיים, שכשאני רואה חבר'ה צעירים מתחתנים, אני אומר כמה שיקול דעת יש להם, זה השמיים מחתנים אותם, לא הם. כאילו נגיד הם באים, נפגשים, מתלהבים, זה זיווג מהשמיים, זה לא זיווג שלו. שאדם עבר מה שעבר, בוא נדע, זה דווקא ניסויים שנייה, או נגיד אפילו מי שחיפש כמה שנים, כל שכן ניסויים שניים, אז הוא כבר מבין מה המשמעות, מבין מה זה אומר התנהגות כזאת, מה זה אומר התנהגות כזאת, יש לו מודעות, גם על עצמו, זה כבר לפי מעשה. אז השלב הראשון, זה באמת מהשמיים. זה קצת בחידוד. אבל כתוב בספרים, שגם בתוך זיווג אחד, יש את שתי הבחינות. ולא אומרת יש יסוד בשום מהשמיים. יש איזה חיבור טבעי לאדם, למי שבאמת באופן סברה, זאת שהשדכן יציע ובאמת הוא גם ירגיש שהיא מתאימה לו, באמת יש צד שיש להם איזה חיבור טבעי. הקדוש ברוך הוא ניהל אותו וסידר אותו וגם גלגל אותו, הכל בסדר. אבל יש גם צד שזה לפי מעשה. כאילו יש באמת איזה מין הכנה טבעית לדברים, שהיא החלק של הקדוש ברוך הוא. אבל יש גם אחריות שהאדם שהוציא אותה לפועל. כאילו אתה לא צריך להמציא יש מאין. באמת יש יסוד שמימי בסיפור הזה. זה לא צריך לברוא פה. שייך ברא, הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אבל גם שהוא ברא, אתה צריך להוציא את זה לפועל. זה הביטויים שאומרים שלא יקדימנו אחר. מרחמים גם, לא רק, סתם טכני. רק להעיר שהמושג זיווג מן השמיים הוא יכול מאוד להחליש, יכול מאוד לחזק. זה עלה פה, אבל לא יודע בצורה מחודדת על הביטוי הזה. שאדם יכול לשאול, כמובן שיש זיווג מן השמיים, זאת אומרת שיש אחת שכתובה שם, אז לא יבוא אם אני אפספס אותה, ואז כל הזמן הוא מתח עם זאת שעומד בפניו, זאת שכתובה בספר של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שזה אחת, אז אפילו הסיכוי די קטן, שאני בדיוק אקלה לה... אז זה כמובן פטליות, זה להפוך אותה מן השמיים לפטליות, שזה לא טוב. זה כאילו מין משהו מכני, שאני רק צריך איכשהו לא לפספס אותו. כמובן שמן השמיים זה כולל גם לא רק את ההכנה בנפשות, אלא את כל האירועי החיים שעוברים על האדם, שבסוף היא גם מגיעה אליו, כן? אז לא צריך לפחד, אולי לא, זה עד רבה. זה יכול מאוד לחזק. שמנה סתם מי שמעת בפניים, הכל מסתים, הכל בסדר. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. ודאי ככה. אבל עדיין יש לך אחריות. שאם אדם נגיד לא יתקן את המידות שלו ולא זה, אז יכול להיות שיבוא, תבוא לפני מישהו שיש לה תמה מאוד טובה, אבל משהו שמשתבש, כי הם לא, לא בני אדם, לא מתנהגים כמו שצריך. כאילו יש גם את העבודה לבנות האישיות, לפתח את האישיות, להגיע למקום. אמרנו את זה בזמנו בתור מבדיחות כזאת, שאדם בוחר ישיבה ובמידה רבה גם בוחר את אשתו. אז אפשר לשוב להגיד את זה בתור משהו קצת שאדם חי בתוך איזה גלגלי שיניים אחר ישיבה, ואז כבר הנוס. אפשר להגיד עד רבה, אתה רוצה לבנות בית טוב, אתה צריך לבחור ישיבה. אתה, כשאתה בוחר ישיבה ובונה את עצמך בתורה, אתה כבר מתחיל לבנות את הבית שלך. זה חלק מהלפי מעשיו. כי נגיד יכול להיות. נצייר את זה באופן כזה. אני שובב את הלב. יש בנות, אני חושב שהן לא הרבה, אבל ברוך השם לא פחות מהבנים, ולא כל הבנות כאלה, מאוד, מאוד רוצות בחור ישיבה. יכול להיות אפילו שיש רוצות בחור ישיבה מהסוג הזה. יש להם אפילו דקויות. אלף פעוד על רמת גן, בתל מרכז נמצאים קצת קרוב, אבל רוצות את זה. עכשיו, היא כבר, נגיד, כמוני חולמת על הבחור הזה. עכשיו, אם הבעל שלה באמת ילך ללמוד בישיבה, אז החלום שלה יתגשם. אם לא, אז היא כבר מחכה לו. עכשיו, אם אתה לא תבנה את עצמך, אז זה לא... כי היא לא מחכה רק לזה שהוא נחמד, וזה שיהיה לשפה משתפת טובות. היא רוצה שהוא יהיה... תלניק, הוא רוצה שיהיה בחור ישיבה. אז אם הוא לא... אם הוא לא הביא את החלק הזה בדמות שלו, אז יתחפש מישהו אחר. זה היה לפי מעשיו, כן. יש את הפוטנציאל, אבל אם לא נבנה, אז לא ניפגש. זה אולי זה עומק כוונת הרמב״ם, כן? שאומנם כתוב, כוונה יש הכנה, קודם משתמש הכנה, הרמב״ם משתמש בתוי הכנה, הכוונה שאנחנו צריכים לעשות השתדלות, כדי שיהיה לנו ידיעה בחוכמות, ידיעה בתורה, שיהיה לנו שדה וכרם. אבל יש גם הביטוי הכנה גם בשפה פוטנציאל, כן? שזה סגולה טבעית, אבל סגולה טבעית, אתה לא מוטל אותה לפועל, לא תהיה. סגולה טבעית היא מהשמיים. גם כישרון מוזיקלי, לימודי וכו', צריך לממש אותו. אז יש לאדם כישרון להקים בית. צריך לדעת כאן בית קשה, יש לאדם כישרון להקים בית של תורה, בית של תורה עם מלא חום ואור וטוב. אז צריך לממש אותו. אז זה הבחירה. נמשיך בדבריו, וכן זה אשר גזל מנמון פלוני או גנבו, או מעל וקרא שנשבע לו במונו, אם נאמר שהשם גזל הזה שהגיע לדו זה המון שיוצא מיד זה אחר, הנה כבר גזר בעבירה. ואין הדבר כ... אלא כל מעשי אדם בכירים בהם ובלא ספק ימצאו המשמעת והמרי. שכבר ביארנו פרק השני שציווי והזרה התורים עמניים במעשים של אדם בכירה בהם, מיישם או לא יעשם. כן, יש כוחות נפש שמובדים בטבע, אבל המעשים הבחירים, השכל, המעשה, כוח המתעורר, אני חושב, וזה החלק מהנפש תהיה רד שמיים, ואינה בידי שמיים אלא מסורה לבחירת האדם, כמו שבארנו. אני מקווה לדבר בכל, איפה אומר את הסברה הזאת? אומנם ירצו בו הדברים הטבעיים שאין האדם בחירה בהם, כגון היותו ארוך או קצר, או מטר או בצורת, או הפסד אוויר או בריאותו, וכיוצא מכל... כל מה שבעולם, חוץ מתנועות האדם ונוחותיו. כלומר, הכל מה שאתה עושה זה כלול ביראת שמיים. אז מאוד מאוד מרחיב הרמב״ם את החלק איפה שאדם אחראי עליו. אמנם זה העניין אשר ברור חכמים שאין המשמעת והמרי בגזירתו יתעלה ולא בחפצו, אלא ברצון האדם נמשכו בזה אחר לשון ירמיה ואומרו אם פעילונו תצא הרעות והטוב, תראות היו המעשים הרעים. וטוב המעשים הטובים. נאמר שהשם לא יגזור שיעשה אדם הרעות ולא שיעשה הטובות. מאחר שהדבר כן ראוי לאדם יתונן ולהעליל למה שעשה מן החטאים והאשמות ולפשע בחירתו. כך אמר מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו. זהו, עכשיו זה כתוב מגילת איכה. זה מי שזה הכי חזק. חרב הבית. קרה דבר נורא והיום. אתה יכול להגיד דבר הכי נורא זה לבוא לאנשים לומר אתם אחראים, אתם אשמים. ודאי זה נכון שאיש פלוני קשה לומר את זה עליו, אבל הרמיה אומרת דווקא אז שאתה להגיד את הדבר הכי מחליש, אתה להגיד את הדבר הכי מחזק. מה קרה? אסון נורא. אבל תשמע, זה בידיך, בידינו, בידינו למנוע, בידינו לעשות שעכשיו יהיה הכי טוב במצב של הגלות, בידינו להביא למצב חדש של בית מקדש. אז איפה? תפסיקו לבכות, קחו את עצמכם בידיים ותתחילו לעבוד במה שאתם יכולים, אבל תעבדו במה שאתם יכולים, בסוף תגיעו לכל הדברים, כל הדברים שצריך להגיע. זה הנחמה של החורמה. קחו את עצמכם בידיים, תחילה תבנו בתים, תסעו נשים, תמידו תורה, וזה אחר כך ביום פוקדי תשובו לארץ. שוב חזר ואמר שרפוע זה יכול בידי לפי שאנו כמו שמרינו בחירתנו, כי לנו לשוב ולחזור בנו מעשינו הרעים, ומה אחר זה נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב עד השם, שאוהבים מכפיים, אין אל בשמיים. טוב.